ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מי האש החפש חיים אוהב ימים ואורות טוב. אולי בסוף נבין את ה... לא צריך להיות קשר בין הפסוק לבין התורה שמופיעה בהמשך, אני רוצה להבין את זה יותר מאוחר. גם בפסקה הזאת אנחנו מתחילים באותה בעיה שתמיד חוזרת על עצמה בתורות של רבי נחמן. ניסוחים מאוד מאוד מופשטים, ככה לא בסוף ברורים, הגדרות ככה שקשה לנו להבין אותה, וגם במובן הריאלי של החיים שלנו ניסוח קצת גבוהים מדי מבחינתנו. וכמובן מה שמוטל עלינו זה לנסות ולפשט את הדברים, וחוץ מהבעיה הרגילה שאנחנו נתקלים בה תמיד, הקפיצות, המעבר מנושא לנושא, שאנחנו במבט ראשון לא כל כך מבינים את הרצף ואת הקשר. אז נתחיל לקרוא ונעמוד על הדברים, ותוך כדי זה, תוך כדי קריאה, ננסה לבאר. אולי קודם נעבור על כל הפסקה. כי יש שני מיני אהבות. אחת שהיא אהבה שבימין, כמו שמובא לאל, יומה מצווה השם חסדו, יומה דאזל כולו יומין, שבכל יום היינו שבכל מידה ומידה יש שם אהבתו של השם יתברך עם ישראל. וזה שבפועל ויש אהבה שהוא בכוח, היינו אהבה שהיה בין ישראל אביהם שבשמיים קודם הבריאה, שהיו ישראל עדיין בדעתו ומוחו. טוב, זה פסקה כמו שאמרנו שמתבקש קצת לפענח אותה וקצת לנסות להוציא אותה מההלם אל הגילוי. מה זה יש שני מיני אהבות? אהבה שבימים, זאת אומרת אהבה שבכל מידה ומידה, שבכל יום, וזה שבפועל. אני חושב שזה שבפועל זה לא דבר אחר, אלא זה חלק מההגדרה של האהבה הראשונה, אהבה שבימים. עכשיו הוא אומר, אבל יש אהבה שהוא בכוח, היינו אהבה שהיה בין ישראל אביהם שבשמיים קודם הבריאה. עכשיו רבי נחמן עצמו, וזו תופעה מעניינת פה בפסקה הזאת, רבי נחמן עצמו מרגיש שהדברים שלו כפי שהוא מנסח אותם הם לא כל כך ברורים, ולכן הוא נותן הדגמה. איך הוא נותן הדגמה? הוא נותן הדגמה באהבה של אב לבן שלו. אנחנו ניתן הדגמה אולי קצת יותר קיצונית, כדי שהיא עוד יותר תעזור לנו להמחיש את מה שכתוב פה. אבל רק בואו נקרא קודם כל את הדוגמה שהוא נותן. למשל, יש אהבה שהאב אוהב את בנו, שכל אדם יכול להשיג זאת האהבה בהתקשרות ואהבה שיש בין הבן ובין האב, שעדיין הבן במוח קודם ההולדה. זה ההתקשרות ואהבה איננו יכולים להשיג עכשיו, כי אין משיגים עכשיו כי אם בזמן ובמידות. ואהבה שבדעתו מוחו היא למעלה מהזמן ומדעתו, ואינו בלובש ולשום לבוש. טוב, אנחנו נלך צעד אחד יותר קיצוני מרבי נחמן, וניתן את הדוגמה בעניינים שבינו לבינה. רבי נחמן לא השתמש גם בסיפורים שלו, כמעט לא מופיעים משלים על העניין הזה שבינו לבין מחמת הצניעות, מחמת ההסתר של העניין, אבל הדברים של ענייננו, הדבר הזה יכול מאוד להמחיש. יש אהבה, ככה אם אנחנו על חתן וכלה, יש אהבה שלפני החתונה, של אהבה של האירוסין. עכשיו, מה הטבעה של האהבה הזאת? כמו שאומר לפני, בוא ניקח את הדוגמה של הבן שהוא נותן. אבא מדמיין לעצמו הבן בעזרת השם שיבלה הורי אשתו בהיריון בחודש התשיעי, עוד מעט בעזרת השם יזכו לבן. הוא מדמיין לעצמו את הבן ואת הקשרות אליו, את הקשר, זה משהו אין סופי כזה, זה ממלא אותו בכיסופים ובתחושות ובגעגועים ותקוות גדולות. אבל מה קורה אחרי זה כשזה יוצא לאוויר העולם? או ניקח דוגמה של חתן וכלה, ברגע שיש חתונה וברגע שמעבירים את ההתקשרות הזאת לפסים מעשיים של היום יום, אז פתאום מרגישים באיזה צמצום, כן? פתאום מרגישים שמשהו כבר לא כמו היה לפני כן, הייתה נקרא לזה התאהבות, איזה פלא כזה גדול. אבל ברגע שזה נכנס לאהבה הנמוכה יותר, אהבה בפועל, יש איזו הגשמה של העניין הזה, ויש הרבה פעמים איזו נפילה לפני כן היה לי חלום גבוה, היה לי תחושות מי יודע מה אינסופיות, ואחרי זה כשאתה מגיע למציאות אז אתה רואה שזה, שהדברים הם מסובכים ומורכבים. אני אתן דוגמה אולי מתחום אחר, תמיד עולים, עולי אתיופיה, אני אתאר לעצמי שהחלומות שלהם על ארץ ישראל היו משהו בלתי רגיל, מין הרגשה, אני אבוא לארץ ישראל, אז אני, המעיים שלי יתפקו, אני, הם מגיעים לארץ ישראל, פעם אתה נתקל ביורוקרטיה, אתה נתקל באוינות מסוימת, אתה פתאום הופך, גזענות נקרא לזה, כן? פתאום החלום מתנפץ לך אל מול המציאות. וככה זה קורה כמעט בכל דבר ועניין, אז הדברים שאדם מדמיין לעצמו, כל עוד זה נמצא בדמיון, אז הדמיון נותן לאחד דרור, לחשוב בצורה אינסופית, כמה שהדבר הזה הוא דבר אינסופי, האהבה הזאת היא לא נגמרת, אבל הבעיה שלנו שאנחנו חיים את החיים שלנו, והחיים שלנו בפועל הם חיים שמצמצמים אותנו, שלוקחים אותנו להגדרות ולמידות. וזה דרך אגב מסביר דבר נוסף שהמקובלים הסבירו, בעלי הסוד הרשות המילה חתונה. מה זה חתונה? זה נגזר מהביטוי הארמי חוט דרגה, כתוב חוט דרגה ונסי ויטטה, מכירים את הביטוי הזה בגמרא? כן? אומר לבן אדם, בן אדם שרוצה להתחתן, אז הוא אומר, תשמע, אתה צריך קצת לוותר על הגאווה שלך, להוריד את עצמך קצת, קצת איזו הכנעה מסוימת, ואז אתה יכול להתחתן. דרך אגב זה סיפור, זה בחור אחד ש... ככה לא הצליח בשידוכים שלו, והגיל הולך ומתקדם, וקצת היו חרדות, הוא הלך לרב שלו. רבי, מה קורה? אני רואה למה זה לא מסתדר, למה אני לא מצליח. אז רבי אמר לו, תשמע, הבעיה שלך היא בעיה של גאווה. שזה כתוב, חוט דרגה ונסי ויטטה. זאת אומרת, שאתה קצת תוריד, אז אתה מוכן להתקיד. טוב, הוא עשה כמצוות הרב, עברו כמה חודשים, והוא בא אל הרב ואומר לו, הרב, אני חושב שאני באמת הצלחתי לעבוד על עצמי ולהשתנות. אז הרב הציע לו פתאום איזה עוד שידוך שהציעו לו בפעם הקודמת. אז הוא אמר אל הרב, קודם אני לא רציתי אותה, כן, מכל מיני סיבות, עכשיו יש לי סיבה נוספת, מכל המעלות שיש לי, יש לי פענת הגאווה, אז אני יכול לומר להתקפל. זאת אומרת, זה חוסר הבנה בעניין הזה של גאווה, זה הופך להיות כאילו איזה הישג נוסף, הוא מזמן לעצמו עוד מי. בקיצור, אז באמת צריך לרדת מדרגה, אבל לענייננו, כמו שהמקובלים דורשים, הירידה במדרגה היא בגלל הצמצומים של המציאות. המציאות שלנו היא מציאות שיש בה הרבה קשיים ומאבקים, וגם בהתקשרות וגם בקשר, שזה בא לידי ביטוי ביום יום, כן? יכולים לעלות הרבה ויכוחים. אז השאלה היא הרבה פעמים, מה נשאר מההתאהבות הגדולה? כן? יש איזה מין אכזבה כזאת. אומר רבי נחמן, בסדר, זה באמת יש שתי מיני אהבות, אולי נחזור למצב שלו, אהבה שבימים, אהבה שבכל יום היינו שבכל מידה ומידה, זה שבפועל, כן? זה האהבה מהסוג הזה של האחרי, האהבה של, של אחרי הירידה, כן? שכשזה נכנס למציאות מצומצמת. ואז רבי נחמן ממשיך, ויש אהבה שהוא בכוח. האהבה שהוא בכוח זה אהבה עליונה, שהיא קיימת לפני שזה נכנס למסלול של החיים, כשזה עדיין בדמיון. זה בכוח, כן? האהבה שבין ישראל לאביהם שבשמיים, קודם הבריאה, כן? ברגע שישראל נבראו ונוצרו, כשהעולם נוצר, אז נעשה, כפי שזה מתואר בתנך, כן, גם בפשט, כן, שזה כאילו התאכזבות, הקדוש ברוך הוא מתאכזב מהבנים שלו. במידה, באותה מידה יש גם את קורה הדבר הזה עם הילד, כן, החלומות הגדולים של האבא שמתנפצים אל מול המציאות כשצריך לגדל את הילד. וכמו שאמרנו, גם בעניינים האלה שבינו לבינה, כן, דברים הרבה פעמים מסובכים ומורכבים יותר, וקיימת הרבה פעמים אכזבה גדולה. אבל בואו נתקדם. השאלה כמובן, ודאי שרבי נחמן לא רוצה להשאיר אותנו עם איזו תחושה של החמצה, אכזבה, כאילו אנחנו בעולם הזה אנחנו נידונים להיות מאוכזבים, נידונים כאילו לחיות בחיים שהם אמורים לנפץ לנו את החלומות שלנו, זה בעיה את הבעיות שלנו. הפער הגדול בין הכיסופים, בין התקוות, ובין מה שקורה במציאות, איך מתגברים על הפער הזה, אז לצורך הדבר הזה צריך לקרוא עוד כמה שורות בהמשך. אז הוא אומר, אין משיגים עכשיו קיים בזמן ובמידות, כן? הוא אומר, אנחנו חיים במציאות, ביום יום. ביום יום יש את הצמצומים שדיברנו עליהם. יש את הצרות, את הקשיים. ואז האהבה שבדעתו מוחו היא למעלה מהזמן והמידות, כמו שאמרנו, האהבה הזאת היא, שהיא בכוח, כמו שאמר, של הדמיון, שאדם מדמיין לפני שזה בא לפה, זה למעלה מהזמן, זה לא ריאלי, זה לא המציאות המוחשית, הממשית שלנו. זה אהבה שלא מלובשת בשום לבוש. עכשיו אבל הוא אומר ככה, אני פה עשיתי טעות, כי הייתי צריך להדגיש שיש אהבה שלישית פה. קודם כל, האהבה הראשונה זה האהבה שבכוח, נלך לפי סדר הזמן. האהבה שבכוח זה אהבה שלפני, כן, שאדם מדמיין לעצמו, אחרי זה הנפילה שבאה, כשזה בפועל, בתוך הימים, אבל יש אהבה שלישית. ולעתיד לבוא, כן? לעתיד לבוא זה כזה, מצד אחד זה באמת כאילו דבר שלא ניתן להשיג אותו עכשיו בעובד, אלא רק בעתיד, אבל בהמשך רבי נחמן מבאר שזה גם דבר שכן ניתן במידה מסוימת למשוך אותו להווה, את העתיד הזה. אבל קודם כל, מה המשמעות של האהבה השלישית? אני חושב שכדי שבאמת יהיה פה סגירת מעגל, אז צריך לראות פה את התיאור שלו לאהבה השלישית, לעתיד לבוא, שיתגלה הוראית הדעתי כסתימה, כן? עולם הסוד, עולם הנסתר, אופן כללי, נאמר, זה המשמעות של הביטוי הזה. אז יתקיים מאמר חכמנו זיכרונו לברכה, עתידים צדיקים להראות באצבע, כמו שכתוב, זה השם קיווינו לו, כי אז יפשוט הקדוש ברוך הוא את לבושיו, וימלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ויתגלה האהבה שהיא בדעת. כן, את זה צריך להדגיש, האהבה שבדעת. כן, יש לנו אהבה שבכוח, זה הלפני, אהבה שבימים זה בהווה, והאהבה השלישית זה האהבה שבדעת. מה המשמעות הזאת של האהבה שהיא בדעת? דרך אגב, זה מאוד מזכיר את הסיפור שעכשיו למדנו, כן, על זוג הזקנים, כן, כיסוי והגילוי, כן, שזה כל העניין של העולם הזה, כן, לנסות להסיר את הקליפות, כן, שמכסות, שמסתירות, זה מה שהוא מתאר. אבל השאלה, מה המשמעות בהקשר שלנו של האהבה השלישית הזאת, אהבה שהיא בדעת, כמו שהוא קורא לזה? ואז הוא אומר שהיא פנימיות התורה, היינו אלוקותו, השוכן בתוך התורה והמידות, כי עכשיו הלבוש הזה הוא מכסה על אלוקותו, היינו על פנימיות התורה. כשהתגלה הפנימיות היינו אלוקותו, אזי יתרבה השלום ושכתוב להרר ולהשחית ובכל הרגותים, כמלא הארץ דעה שהתגלה האהבה שבדעת. עכשיו תראו, עוד פעם אני חוזר פה, שוב אני חייב לציין את מורי ורבי הרב שגר, שהוא, הכוח הגדול שלו היה, כמו שסיפרתי לכם תמיד, ביכולת ההפשטה שלו, ביכולת ההדגמה שלו, כי בלי זה הדברים נשארים באוויר. וגם פה היה לו איזו נקודה מסוימת שמחדדת מאוד את המשמעות של הפסקה האחרונה שקראת. הוא אומר, מצד אחד אדם יורד, כן? והוא מרגיש, כמו שאמרנו, הוא מרגיש תסכול, הוא מרגיש אכזבה, אם זה בינו לבינה, זה לא מה שחשבתי, זה לא מה שדמיינתי, אבל במציאות ובאהבה הזאת שהיא נופלת לתוך היום-יום, שהיא נופלת לתוך הימים, כמו שרבינו, לתוך המידות, אבל יש גם איזה סיכוי גדול מאוד, איזה פוטנציאל גדול מאוד. ובסופו של דבר, העולם הזה נברא, מכיוון שהתכלית של האדם והיכולת שלו לממש את עצמו, היא יכולה להיות אך ורק על ידי עולם המעשה, על ידי המציאות. כן? אנחנו לא חיים בעולמות רוחניים, כן? אנחנו לא חיים בעולמות עליונים. כל העניין של בריאת העולם הזה, על כל הפגמים שלו ועל כל הקשיים שלו ועל כל ההתמודדויות שבו, זה דבר שאמור לתת לאדם את הצ'אנס שלו, כן? קודם כל, עצם העובדה שזה מתממש, זה לא אהבה שאתה חולם עליה פלטונית, כן? אתה מדבר על בינו לבינה, כן? העובדה שזה נכנס לתוך איזה מסלול של התממשות, זה עצמו נותן איזה עצמה לאהבה. אלא מה הבעיה? אבל הבעיה היא שזה שטר ושברו בצידו. מצד אחד יש לך את ההתממשות של האהבה, מצד שני יש לך את האכזבות הגדולות. אבל אז מה עושים? איך מתמודדים עם זה? אז הוא אומר, ככה, באופן כללי, אהבה שלישית של העתיד לבוא, שמתאר, זה אהבה שהיא כוללת בתוכה את שני הדברים גם יחד. זאת אומרת, איך מתוך עולם הצמצום שלנו, מתוך העולם של הנפילה שלנו, איך בכל אופן אתה יכול לחזור למצב הבראשיתי, למצב הראשוני הזה של החלומות הגדולים? אז שוב אני אתן את הדוגמה שהרב שגן נתן פה. הוא אומר ככה, זוג צעיר שיוצא, בשלב שלפני האירוסין, של האירוסין לפני החתונה. חלומות גדולים מאוד, לא יודע כמה התנסיתם, בעזרת השם התנסו בזה. אחרי זה, כמו שאמרנו, אחרי זה פתאום אתה רואה שיש קשיים, שזה לא בדיוק אותו דבר. ואז תמיד הרב שגר אוהב לתת את הדוגמה הזאת של הזוג הזה, מאריכים ימים, ממשיכים. יכול להיות שבתקופה של הבפועל שלהם, של עם כל המטלות של החיים, עם הצורך להקים משפחה וכו', אז זה לא היה בדיוק תמיד מצב אידיאלי כל כך, מערכת הקשרים והיחסים והמריבות או משהו כזה. אבל אז מגיע השלב השלישי של הזקנה, כן? הוא תמיד היה מתאר לעצמו זוג זקנים שיושבים על ספסל, כבר שניהם יצאו לפנסיה, אין להם כבר את הכורדות ואין להם את אין להם סיבות שיביאו אותם לכעס. ויכול להיות שאותם הזוג יכול להיות רבו כל החיים שלהם, או יכול להיות שזה גם בינו לבינה. ואז פתאום כבר כשיש את הנחת וכשיש את השלחה ואת השקט, פתאום מרגישים, מדמיינים לעצמם, חוזרים למה שהיה בהתחלה. כן, צריך היה לעבור איזה מסלול לא פשוט, אבל בשלב מסוים פתאום בקבלה, כן, בספרים, בספרות הפנימית, יש איזה ביטוי כזה שהחתונה של הילדים הרבה פעמים כביכול מחדש את החתונה של ההורים, כן, וכאילו מביא אותם לאיזו התחדשות מחודשת, כן. אדם, כן, קמע ומחכה לנחת ולילדים שהוא יחתן אותם, וזה הרבה פעמים, כך כתוב בספרים, זה כאילו נותן תחושה שמשהו בניסויים שלי מחכה, כי משהו הייתה חריקה, זה הלך והתיישן, כן, זה הלך, וזה לא, כמו שתיארנו קודם, אבל יש דברים, בסופו של דבר, מה שמוטל על האדם זה איזשהו לנסות לחזור חזרה להתחלה, אחרי כל התהליך הזה שהוא עבר. זאת אומרת, השילוב הזה של בפועל ובכוח, זה האהבה השלישית שהוא קורא לה אהבה שבדעת, כן? נגיד ככה, שהמציאות עצמה יכולה להיות באמת חלום, כן? הדמיון הופך באמת למציאות, אבל המציאות לא מאבדת מה... ושוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, כן? זאת אומרת, עברנו, גם עם ישראל עבר תהליך של איסורים, של גלויות וכו', אבל חוזרים חזרה לחלומות, כן? חוזרים חזרה לנקודת ההתחלה, חוזרים, אבל עכשיו זה כבר בצורה אחרת לגמרי, כי זה חזרה לנקודת ההתחלה אחרי ההתממשות. זאת אומרת, החוכמה הגדולה של החיים שלנו זה לא לחיות באיזה עולם מופשט רוחני, כן? אלא אנחנו שמר, אנחנו צריכים לחיות בעולם שלנו, בעולם הזה, על כל מה שמשתמע ממנו, אבל איך להוציא מתוך החיים של העולם הזה את החלומות? במילים יותר פשוטות, כמו שאמרנו, הזוגיות, כן? אם נקח שוב את הדוגמה של הזוגיות, לחיות את החיים, את הקשיים, את הכל, את המשפחה והכל, אבל לא כאילו לא לנטרל את התחושה הזאת של החלום הגדול של הקשר הזה, של הזיווג הזה וכו'. זה המשימה הכבדה, המשימה הגדולה שלנו. אנחנו נאמר שזה מה שזה הצדיקים לעתיד לבוא, כן, שמראים באצבע, כן, אחרי כל מה שהעולם הזה עובר תהליך של לבושים, של כיסויים, כן, בכל אופן הכוח של הצדיק זה להראות שמתחת ללבושים האלה מסתתר אור גדול, כן. אבל כמו שאמרנו, זה הבעיית הבעיות של החיים שלנו, בתוך הקשיים, בתוך הכיסויים, בתוך הלבושים, למצוא את האור הזה. בדרך כלל, כמו שאמרנו, נופלים לתוך הלבושות, כן, ונכנסים לתוך איזה מרוץ כזה, כן, שמטלטל אותנו ושלוקח אותנו מבעיה לבעיה, ואין לנו זמן, אין לנו כוח אפילו לחשוב על מה שמסתתר, אבל זה בסופו של דבר המטרה. המטרה היא להגיע לסוג השלישי הזה. האם הדברים ברורים? השילוב הזה. בואו נקרא עוד כמה משפטים. כי אז אפשוט חשוב התיאורים שלו של להגיד לכל, כן? קיים אמר חמי נזרון, עתידים שבגיל להראות בעצם זה השם, כי אז אפשוט הקדוש ברוך הוא את לבושה וימלא הארץ זהה את השם כמיים לים מכסים, והתגלה אהבה שהיא בדעת שהיא פנימיות התורה היינו אלוקותו השוכן בתוך התורה והמידות, כן? כל החוכמה של הצדיקים של העתיד לבוא זה לאחר התהליך של החיים של העולם הזה, כן? של הלבושים, של הכיסויים, של המידות, של הצמצומים, כן? לגלות את האור שמסתתר מתחת לזה, כן? זה החזון הגדול של אחרית הימים, והתגלה אהבה שהיא בדעת שהיא בזמן היינו אלוקותו, כי עכשיו הלבוש הזה הוא מכסה על אלוקותו, היינו על פנימיות התורה. כשהתגלה הפנימיות היינו אלוקותו, עשה יתרבה השלום, כמו שכתוב, ירעו וישחיתו בכלל קדשי כי מלא הארץ דעה, שהתגלה האהבה שבדעת. מבינים? שוב פעם נחזור לדוגמה שדיברנו עליה קודם, היו מריבות, היו צעקות, היו קשיים, כן? עכשיו פתאום כשאתה מסתכל על זה מבט לאחור, נגיד אם ניקח את גיל הזקנה פה, כמו שהשתמשנו בזה קודם, פתאום אתה מסתכל, כן, מבט של פרספקטיבה, ואז אתה אומר,
יכול להיות שזה היה מיותר, דברים מסוימים, ועדתי איך להסתכל על זה, כן? הייתי יותר מדי בתוך העניין, כן? ונשאבתי לתוך איזה מים אחורים כאלה, אבל פתאום במבט לאחור הוא רואה כמה שזה הכל היה אחיזת עיניים, כמה שזה הכל היה איזה שטות, כן? קורה לנו הרבה פעמים, כן? אדם בהווה יש לו כעס, יש לו התרגזות, יכול להיות עם החבר שלו וכו', אחרי זה כשעובר זמן, סתם מסתכל במבט פרסדים עליו, הוא אומר, איזה שטות הייתה פה, וזה היה רק צריך קצת להתקלם את הכיוון, ואז אתה רואה דברים אחרת לגמרי, קורה הרבה פעמים, ויחסים של בן אדם לחברו, אתה מסתכל על החבר הרבה פעמים, ויש דברים שמרגיזים אותך, אבל אם אתה מהיר חיימה, אני אומר לך סבלנות, אז אתה נכנס איתו לאימותים. אדם באימותים יכול לאבד חבר לכל החיים, כן? אבל עם קצת אורך רוח, קצת נשימה, אתה אומר, אבל רגע, כן? הבאת עם כל האדם לקו זכות, תחשוב בסופו של דבר שיש פה איזה התחיה, איזה משהו שנראה למראית עין לא טוב, אבל תחת לפני השטח מסתתר באמת משהו אחר, משהו עמוק, כן? הבעיה שלנו שלפעמים זה מאוחר מדי, אנחנו לא תמיד יודעים לעצור את זה בזמן, את התסכול שלנו, אבל על כל פנים, בכל מקרה, במבט לאחור, אפשר להחזיר חזרה ובדיוק עושים את הגלגל הזה, כן? אין סתירה בין עולם המעשה לבין העולם של החיזיון הגדול, של החזון הגדול שקדם לו. בואו נתקדם הלאה. והיינו בזה, וזהו, והיה יום אחד יוודע להשם שהתגלה אהבה הנקרא יום, שכתוב יומם יצווה השם חסדו, היינו התורה הפנימיות שהייתה צפונה. היום זה אהבה שבימים, אתם זוכרים מה זה אהבה שבימים? ההווה. אהבה שבתוך היום יום. עכשיו, בעתיד לבוא יתגלה שפנימיות שצפונה בתוך הימים. כן? כמו שאמרנו קודם, הלאה. וירא אלוקים את האור כי טוב, שוב הוא חוזר לאדם הראשון, שאמרנו אור בעין, אור באלף, כן? ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כי טוב לגנוז. כי אור התורה הזאת, אין העולם כדאי להשתמש בה, והתורה נקראת טוב. שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם. ונקרא אור, כמו שכתוב, ותורה אור. שוב, בעיה שנסתר ונגלה. כן? בעולם שלנו האור הוא גנוז, כן? הוא מסתתר. כן, במבט שטחי לא רואים כל כך את האור, כי הקדוש ברוך הוא ככה הוא ברא את העולם שלנו שהאור יהיה גנוז, והאור בסופו של דבר זה התורה, אצל רבי נחמן שהוא מדבר על התורה זה במיוחד פנימיות התורה, זה עולם הקבלה, תורת הנסתר, כן? כי כל הרעיונות האלה זה לא רעיונות של ניגלה אנחנו מדברים, זה הרע דרך אגב, זה לכל התורות של רבי נחמן. שימו לב, אנחנו לא מדברים השס ופוסקים בתורות של רבי נחמן. נכון שיש לרבי נחמן ציטוטים מהגמרא, בדרך כלל זה לא מהחלקים ההלכתיים של הגמרא, אלא מההגות של הגמרא, מהחלקים הפנימיים של הגמרא, כי רבי נחמן עיקר עניינו, בליקוטי מוהר"ן, היה הפנימיות. כן? התורה הפנימית. אז בואו נמשיך הלאה. יש גם כן צדיקים שצפונים ומסתרים שאין העולם כדאי להשתמש בצדיק נראה טוב, כמו שאמרו, אם הוא צדיק כיתו ונקרא אור, כמו שכתוב אור זרוע לצדיק, וכשהתגלו הצדיקים הצפונים והתורה הצפונה, אזי יתגלה שלום רב בעולם, שיתחברו כל ההפכים יחד, כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש, כי אז יתגלה האהבה שבדעת, הנקרא יום אחד יבדע אמר. כל החיים הבעל האישה היו כמו זאב וכבש, כן? לעתיד לבוא, כן? כמו שאמר, התקווה היא שזה יתממש עוד בעולם הזה, כן? הכבס והזאב יכולים לגור יחד ואין ביניהם שום מאבקים ושום הפכים, כן? כי מתחברים כל ההפכים יחד, כי אז יתגלה אהבה, אבל זה אהבה שבדעת, זה אהבה המסובכת המורכבת הזאת, אני אקרא יום אחד יוודע להשם, היינו אהבה שבדעת אשר הוא לא יום ולא לילה, היינו שהאהבה הזאת היא למעלה מהזמן ולמעלה מהמידות. רגע, איך אני מלביש את זה לדרשה? כי אז יתגלה אהבה שבדע נקרא יום אחד יוודע להשם, היינו אהבה שבדעת אשר הוא יום, לא יום ולא לילה. כי הוא כנראה מסביר שכתוב יום אחד, אז הכוונה זה משהו שמעל הימים והלילות שלנו בעולם הזה, כן? שזה זמנים קצובים ומתחלפים וכו'. לעתיד לבוא לא יהיה משמעות לזמן בעולם הזה. אבל בואו נתקדם, כי אנחנו צועדים פה לקראת נקודת הפסגה פה של התורה הזאת, שבלעדה אי אפשר, הרעיון לא יכול להיות מושלם.
מעניין שאומרים שלאדם הראשון, האדם ידע את חווה אשתו, באמת משתמשים במילה של ידיעה, דעת.
דעת, מעניין, אבל שם יכול להיות שזה בהקשר אחר של
חיבור,
ההורדה לפועל, לממשות של החיים, כמו שאמרנו, בתוך הימים. אהבה שבדעת, פה אנחנו רואים על אהבה שבדעת, זה כבר משהו שכולל בתוכו את התהליך של העולם הזה, עם, כמו שאמרנו, עם החזון הגדול של המחשבה שקדמה לעולם. דרך אגב, שלושת האהבות האלה בחב"ד מנוסחים, אהבה רבה, זה האהבה הראשונה, אהבת עולם, והאהבה של העתיד לבוא, אהבה ותענוגים. כן, רבי נחמן, הניסוחים שלהם קצת שונים, אבל אם תתקלו פעם בספרות חב"ד, כן, אז שלושת האהבות הזאת האלה בחב"ד, יש להם ניסוח קצת אחר, אהבה רבה זה הקודם, אהבת עולם זה הבפועל, ואהבה ותענוגים זה לעתיד לבוא. עכשיו, יש פה דבר נוסף, שאנחנו... אנחנו נשלים אותו ואז באמת נסגור פה מעגל. טוב, עד פה, כמו שאמרנו, הבעיה של, אם נסכם את הבעיה של פסקה ה' פה, אז הבעיה הייתה לפשט את הרעיונות, לעמוד על כך שיש פה שלוש אהבות ולא שתיים, כי זה קצת מבולבל בפסקה הזאת. אבל שוב, אם מעמידים את הפסקה בצורה מדויקת, אז יש פה שלוש, כן? כוח בפועל, אהבה שבימים שהוא קורא, וכשהוא מדבר על הצדיקים לעתיד לבוא, זה האהבה רבה, זה לעתיד לבוא. עד כאן בסדר? שוב, טוב, אז מה שניסינו פחות או יותר לעשות, שוב, להוריד את זה קצת לתוך העולם שלנו, כמו שאמרתי לכם, תמיד תתרגלו. דרך אגב, אני ממליץ לכם, בעזרת השם, מי מכם שילך להוראה או ילך לרבנות, כן, תמיד לזכור את העניין הזה, לא להשאיר דברים באוויר, כן, להוריד אותם לעולם המעשה, כן, לתת המחשה, וכן חושב שאנחנו, שגם התלמידים, שכולנו נרגיש שזה משהו שמדבר אלינו, שקרוב אלינו, וזה לא יש שם רעיונות מופלגים, ורעיונות שאין לנו התקשרות, שהם לא אומרים לנו שום דבר. זה הרבה פעמים, אנחנו, מה שקורה, כן, כשקוראים לי ליקוטי מוהר"ן, בלי המסננת הזאת, או בלי הפוך, או בלי היכולת לתווך, כאילו, ולחבר את זה לתוך העולם שלנו, שאז זה נשמע ככה קצת סיסמרות פורחות באוויר. אז פחות או יותר, זה עניינו של, זה עניינה של פסקה. עכשיו באה פסקה ו. פסקה ו שוב מעמידה אותנו על הבעיות שחוזרות על עצמן תמיד בליקוטי מוהר"ן, של הקפיצות, של המעבר מרעיון לרעיון, שאתה לא מבין את הקשר. וזה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיות, אם הרב דומה למלאך השם, היינו שכופה את יצרו, אז הוא דומה למלאך השם, כמו שכתוב בזוהר ברוך השם מלאכה, אילון דמתגברין על יצרו. אם דומה נכון, הוא מדבר פה פתאום על התגברות היצר, על ידי זה שכופה את יצרו, אז היו יותר בולטים ומצטרפים. זהו בחינות נעשה ונשמע, כי זה בונט אותי אותו, וזה נשמע כל התורה מבודד. אז הוא מדבר, מלאך השם, כן, זה שפתי, מי צריך לקחת תורה, כפיית היצר. אבל בואו נשאל את עצמנו את השאלה הפשוטה. דיברנו קודם, דברים מאוד נשגבים, דברים מאוד מאוד... ברגע שאתה מפשט אותם, הם מובנים והם ברורים במהלך שלהם. עכשיו נכנס פה איזה דבר חדש, כן, שרעיון מאוד מאוד יסודי וחשוב, אבל השאלה היא, מה זה עושה פה? כפיית היצר. אז העניין הזה, שהוא מדבר על הצדיקים, גם קודם הוא דיבר על הצדיקים, מה המהלך הגדולה? כפיית היצר. מה זה שייך למהלך שלנו? כפיית היצר זה כבר נושא מוסרי שעומד בפני עצמו, כן? ואז הוא מדבר, אז הוא יכול לשמוע תורה מלעילה, אז תורה יבקשו מפיו, כי בוודאי יודע הוא את התורה, אפילו מדברים גשמיים, הוא מלקט אותיות התורה. שוב, הוא חוזר לצדיק, הצדיק הוא לא חי בעולמות עליונים, הוא חי בעולם הזה, בעולם הגשמי, אבל הוא מלקט את האותיות של התורה בתוך העולם הזה, נכון? כמו שאמרנו, זה הרי הצדיקים, כן? וזה החוכמה הגדולה, כן? איך בתוך העולם הזה, כן? לחיות את, את האור שיש בתוך העולם הזה. וזהו כשבתי כהן ובחינת אור. נעזוב את ההמשך פה, אבל אני רוצה לסיים ולהשלים את המעגל רק בעניין הזה של כפיית היצר. שוב פעם אני חייב לחזור לרב שגר. קודם כל, הדבר הראשון שהרב שגר הדגיש פה, שהרבי נחמן פה, אם אנחנו מדייקים בלשונו, הוא לא מדבר על ביטול היצר, אלא על כפיית היצר. מה ההבדל בין ביטול היצר לכפיית היצר? יש תיאורים בחז"ל של העתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מבטל את היצר, נכון? אתה לא יודע לאדם יצרים. אבל לעתיד לבוא שאנחנו מדברים עליהם פה, זה לא לעתיד בלי יצר, לעתיד שאתה כובש את היצר, נכון? זאת אומרת, זה מין מצב כזה שעדיין אתה חי בתוך עולם המושגים של יצריות, כן? אבל אתה יודע גם לכבוש את היצר. כן? זה קודם כל הדבר הראשון שצריך לשים לב אליו. עכשיו, מה ההבדל? ומה המשמעות? מה ההבדל בין... טוב, מה ההבדל פה אמרנו, כן? ביטול היצר זה כאילו עולם, אתה לא העולם שלנו, נכון? אבל הוא מדבר על כיבוש היצר, שזה בתוך החיים, בתוך העולם שלנו, לחיות עם היצרים, אבל לכבוש אותם. אז אומר רבי נחמן, אז הוא זוכה לגלות את האהבה שהיא חסד. שוב, שגר, נחזור פה לדוגמה של הזוגיות. וקודם כל הגדיר את זה כאילו, יש צמצום אחד של של העולם הזה, שהוא מצמצם אותנו, שהוא מוריד אותנו במדרגה, כמו שאמרנו. מה מוטל על הצדיק לעשות? עלינו, כן? צמצום של הצמצום. מה זאת אומרת צמצום של הצמצום? זאת אומרת, לתת מקום לאחרות. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, הבעיה, נגיד, אם דיברנו קודם בזוגיות, מריבות, על אכזבות, על זה שאדם מרגיש, זה לא מה שחלמתי, זה לא מה שחשבתי. שהרבה פעמים, כן, במקרה הגרוע זה גורם לגירושין, במקרה הפחות גרוע אנשים סוחבים איתם את העניין הזה, אבל בלי נחת, כן? איך חיים עם זה? איך שורדים את זה? התשובה היא, כן, לתת מקום לאחר, כן? להגביל את עצמי. אני לא יכול יכול, אני לא האדם היחידי שחי בעולם הזה. אנחנו מדברים על משפחתיות, על זוגיות, כן? האהבה של כיבוש היצר זו אהבה באמת בוגרת, במובן הזה שהאהבה הזאת חובה את הפער בקיום, כן? את השונות, כן? את ההבדלים. אני לא כמו אשתי, ואשתי לא, אדם לא יכול לצפת שאחר יהיה בדיוק כמוהו, אבל זה לא גורם לו להסתגר בתוך עצמו, זה לא גורם לו לברוח, זה לא גורם לו להיות מתוסכל, אלא להפך, הוא מצליח איכשהו להתגבר על הפער הזה על ידי הוויתור, על איזשהו מוותר. ואז הדוגמה הנוספת שהיא מאוד מאוד חשובה כדי להמחיש, הרבה פעמים מה שקורה לנו זה שאתה נכנס לאימותים, ויש עוד אנשים בעולם הזה, ונגיד יש איזה היצע מסוים של דבר מסוים, כל תחום שלא יהיה, ויש כמה קופצים על הדבר הזה, כן? באופן טבעי, רוב בני אדם, כן, הם רוצים לזכות בכל, נכון? הם לא נותנים מקום לשני, מכיוון שאני ואפסי עוד. אדם רואה את עצמו במרכז. עכשיו, ואז, כלומר, אם הוא זכה, אז הוא הצליח, כן? זה נותן לו סיפוק, הוא מרגיש את עצמו טוב, לא זכה, הוא מתוסכל, הוא נופל וכו'. המציאות מראה הרבה פעמים שאם אדם מוותר, כן? אז לפעמים מה קורה? הוא זוכה למשהו הרבה יותר גדול. יכול להיות שבטווח הקרוב הוא מרגיש קצת מקופח, הוא מרגיש את עצמו קצת, נגיד, פרייר כזה. בטווח הארוך הוא יראה איך שזה נותן לו פתאום, מגביר אותו. אתה יודע, התנסיתם, אני חושב שזה עניין של התנסות בדברים האלה. אנחנו פשוט נותנים דוגמאות, בטוח שכל אחד מאיתנו חווה את זה בחיים שלו. הרגשתי פעם דבר כזה. אתה חושב שאם אני לא אוותר לו בשום מנה, מה אני רוצה להשיג? אני בשביל הבן שלי, אני אתן, הוא קודם לבן שלו וכו' וכו'. כן, כל המריבות המכוערות האלה שאנחנו מתקלים בהם ביום יום. כן? מה שכתוב פה זה אומר, לפעמים, חוכמת החיים היא לוותר. ואז הוויתור לא רק שהוא לא מתסכל אותך, אלא להפך, הוא מגביע אותך. בטווח הארוך אתה תראה שמרים אותך, שהוא אותו דבר שעליו אתה ויתה אותה, בסופו של דבר בטווח הארוך נותן לך, מביא אותך למקום הרבה יותר, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר איכותי, הרבה יותר דבר שנותן סיפור. כן? אני יודע, אלה דברים פשוטים, כן? זה לא הדברים שנמצאים ברומו של עולם. אבל הם פשוטים במובן הזה, כמו שאמרנו, אם יש מצב מסוים שאתה רואה שלא כולם, לא יכול להיות קבוצה של חבר'ה מהישיבה באים לאיזה מקום, כן, ולא כולם יכולים לקחת את זה, יש כאלה שלא מוותרים ויש כאלה שמוותרים. אז הרבה פעמים נדמה לנו במבט חיצוני שאלה שוויתרו הם פריירים ומתסכלים וכו', אבל מי שיודע את אומנות הוויתור, מי שמבין את המשמעות הזה, הוא הרבה יותר, הוא הרגיש הרבה יותר טוב מי שלא ויתר. טוב, קיבלת את שלך, לא ויתרת, טוב, לך תחיה עם זה עכשיו. הדברים רואים. קיצור, אם רק נסכם, כבישת היצר, צריך קודם כל להדגיש את הנקודה הזאת שזה לא ביטול היצר, כן? אתה חי, יש לך את החיים שלך, יש לך את הצרכים שלך, אבל אתה גם יודע לתת מקום למישהו אחר, אתה יודע לבטא. קודם כל, בנושא של הזוגיות זה הכלל הבסיסי ביותר, כן? אם אדם רוצה באמת זוגיות אמיתית, אז זה הכלל. אתה עכשיו חי עם עוד מישהו, זה לא, אתה לא רווק, אתה לא חי עכשיו לבד. אתה יכול לעשות מה בראש שלך, לעשות מה שאתה רוצה, אף אחד לא מגביל אותך, לא מצמצם אותך. יש משהו בצדך, שאתה חי איתו 24 שעות ביממה, אבל אתה נותן לו מקום. אתה מבין שיש חצי ויש חצי, כן? זאת אומרת, יש מקום, יש עניין של התחשבות. ההתחשבות הזאת לא רק שהיא, בדרך כלל, מה שגורם למריבות בין בני זוג, זה שאף אחד לא רוצה לוותר, נכון? אתה רוצה להתחשב. מה זאת אומרת? אני מגיע לי וכו'. אבל כמו שאמרנו, המבט היותר חכם, היותר עמוק, מראה להפך. אם אתה מבין שיש עוד מישהו שצריך להתחשב וכו', זה משנה את הכל, זה הופך את הכל למשהו אחר לחלוטין. זוגיות כזאת היא זוגיות באמת איכותית, זוגיות שיש בה, כמו שאמרנו, משני הדברים גם יחד. אתה חי את החיים של העולם הזה, אבל אתה לא מאבד את האיכות של החלומות של התקופה שלפני החתונה. בסדר? מקווה שהדברים הובנו. כמו שאמרנו, המטרה היא להוריד אותם ולפשט אותם. אבל מה שנעשה פה בהמשך, פתאום יש פה איזה פסקה שכנראה לא רבי נחמן כתב אותה. אתם ראיתם את הפסקה עד הסוף על הלולב, ארבע מינים, סוכה, שאיכשהו רבי נחמן כנראה חיבר אותה לתורה הזו. אז שוב, אני חושב שתפסת מרובה לא תפסת, ואנחנו באמת צריכים לעמוד בזמן, חצי שעה מעל ומעבר. נשאיר את זה לפעם הבאה, יש לנו עוד חצי, כן? שזה בעיקר אנחנו נתמקד ביכולת לקשר את זה לנושא הזה של לולב, ארבע מינים וסוכה, שזה רעיונות מאוד מאוד חשובים לצורך חג הסוכות הבא עלינו לטובה, אבל המטרה תהיה איך לחבר, איך להבין את הקשר.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.